ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1- פתח את המיקרופון.
מתי אני אזכור לפתוח את המיקרופון?
אתה חדש ברדיו?
כן, אני, זה קצת, זה פיילוט, לא?
לראות אם אתה יכול להסתדר, אם זה מתאים לך.
כן.
בתחום הזה.
ללחוץ על הכפתור.
לא נראה לי שאתה מתאים. בתחושה שלי, למה ששמעתי עכשיו.
אבל תן לי עוד צ'אנס.
לא, אני אתן לך, אני אתן לך.
לא יכול ככה לפסול, ככה.
נעשה את התוכנית הזאת פיילוט ונראה, אם כן, אני אגיד לך לבוא מחר.
אני לא בא, אני לבוא מחר לפה, לחדר הזה, לכיתון הקטן הזה.
כן, לבוא לשידור.
אתה צריך לראות איזה אולפן יש לי פה.
לבוא לשידור, אני מתכוון.
החדר שאני משדר ממנו, לדעתי, זה כמה פה, 2 מטר רוחב.
כן.
ממש כאילו אני מתוך ארון בעצם. אנשי הארון, אתה יודע מה זה אנשי הארון?
אתה בארון בעצם?
יהיה קשה להעליל עליי את זה.
גם עליי.
למרות שזה לא עלילה, זה בסדר גמור.
ברור, חלילה, ואנחנו גם בעד שילוב נשים בצבא.
אני מודה לך על השאלה, כי אתמול ראיתי באיחור את הכתבה הנפלאה של אני לא זוכר מי אני מתנצל, זה בעיה באולפן שישי, ראית את זה? למרות שאת עמדותיך ידועות וגם די מבישות, אבל הכתבה על האחיות בן יהודה, אתה יודע על מה אני מדבר?
לא.
תקשיב, מתברר שאור בן יהודה, המגדית של קרקל, שבשבעה באוקטובר נלחמה שם בהגנה לרעים, על בסיס רעים, באמת מלחמה מטורפת, היו לה 12 לוחמים ולוחמות ו-200 מיליון נוחבות, והיא גם, היה שם פצוע בחור, פצוע שנפצע קשה והיא טיפלה בו, ועזרה לפנות אותו, ומתברר שהוא עכשיו בשיקום, והרופאה שלו זה אחותה. ויש שם עוד אחות שהיא בכלל מוזיקאית מצטיינת, ומתברר שאבא הוא פרופסור, והאימא, האימא שלהן היא רופאה צלשניקית ממלחמת יום כיפור.
וואלה.
תקשיב, בכלל, כאילו אתה מסתכל על הבעל השלוש בנות, על אור ועל הרופאה המדהימה שהיא אחותה גדולה, ואתה אומר, איך פספסנו את זה כל השנים? כמה, איזה כוח הן מוסיפות? בכלל הקרב הזה ברעים, כבר ראיתי את הכתבה המקורית עליו. זהו, אז זה לגבי שילוב נשים בצבא. היא תהיה, הלוואי שהיא תהיה רמטכלית. ראשונה.
מה היא תהיה?
רמטכל.
רמטכלית?
כן, צריך להגיד רמטכל לדעתי, נכון?
כן,
ראשת. ראשת המטה הכללי?
ראשת המטה.
למה רמטכלית? רמטכל. כן.
טוב, בואו נקרא את מה שהותר הבוקר לפרסום. נקבע מותו של לוחם סיירת צנחנים מעוז מורל, זכרו לברכה. שנפצע אנוש בקרב בדרום הרצועה לפני כ5 ימים. מעוז הותיר אחריו 2 הורים, ורדה ואיתן, 4 אחים ואחות. בהודעת מועצת בנימין, סיפרו כי הוא למד בישיבה תיכונית בדימונה, לאחר מכן בישיבת ההסדר אבי נועם שבתפוח, ומהיישוב תלמון שבמערב בנימין. כן, לדעתי מדימונה זה הרוג השישי במלחמה.
הנה אני רואה תמונות שלו, ג'ינג'י כזה חמוד.
כן.
ראיתי איזה ציוץ לפני יומיים שלושה של אחיו דוב מורל, והייתה שם איזה תשובה של מישהי שהייתה נוראית, וזה עשה כזה מצב רוח רע, אני לא זוכר, אני מנסה למצוא את זה, לא זוכר. כן, אתמול דיברנו עם מכינת, שכחתי איך קוראים לה, הראל, שלא ידעתי שהיא קיימת, אבל מכינה מיוחדת לצעירים רוסים, מכינה צבאית. גם שם יש כבר... כן, אז יש שם הרוג אחד אתמול, שמצטרף לעוד הרוג. ואגב, ומתברר שרובם חיילים בודדים. התופעה של צעירים רוסים שעולים לישראל לבד היא מאוד מפותחת, ויש להם מתברר אחלה מכינה. קטנה אומנם, אבל...
אתה מדבר על ההרוג מאתמול?
כן, אתמול דיברנו עם ראש המכינה.
שלומוב, נכון?
כן, בדיוק. כן, 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 כן.
הוא, עלה, הוא היה חייל בודד, הוא עלה לבד לארץ?
כן, שלמה, ואתה יודע, זה גם רפובליקות ברית המועצות לשעבר, זה בוחרי בדרך כלל.
כן, אז הוא עלה לבד וכל המשפחה שלו לא בארץ?
אני כמעט בטוח, המנהל שלו סיפר את זה אתמול.
וואו.
כן, כן, כן. למד עברית, אתה יודע, התאמץ על העברית.
וואו.
זה נותן להם את השייכות הזו להיות, נדמה לי שאיפה הוא היה בצנחנים, אני, והשני היה, זה, הרוג הראשון היה, צנחנים, כן, הרוג הראשון היה ב... בשריון, בגדוד 46. בקיצור, תשמע, אין לזה סוף. יש לזה, בסוף יהיה לזה סוף. מה אתה אומר, סינואר ברח או לא?
מה?
סינואר ברח למצרים?
מאיפה הגיע הקטע שהוא ברח?
עיתון סעודי מדווח, מדווח מפי מקורות ישראליים. בדקתי את זה, קודם כל בדקתי את מה שהוא מת.
אני לא דיברתי עם שום מקור סעודי ביממה האחרונה.
הכוונה היא לישראלים שפויים. זה לא אתה.
הבנתי.
קודם כל אתמול, אני לא יודע אם ראית, רץ כבר הרבה זמן, כאילו תמונה של סינואר נתפס, כזה עם סמרטוט על ה... בקיצור, זה לא סינואר, ואחר כך היו שמועות שהוא מת, הוא לא מת, זאת אומרת, לפחות לפי המודיעין הישראלי הוא לא מת, הוא חי ובועט. שאלה היא איפה? שאלה טובה.
תראה, בסוף יחסלו אותו, נו, מה זה...
ברור,
כמו שחיסלו את מי. אם הוא יצא, אז הוא לא עם חטופים שמגינים עליו עכשיו, סביר, לא? כאילו, הוא לא מסתובב בעולם עם...
משלחת.
משלחת חטופים סביבו. כן, אני רואה שלום, סוויסר, אני רוצה להזמין 10 מקומות, בבקשה.
אחד בביזנס ועוד 10 בקואץ' מאחורה.
מה זה השטויות האלה? מה קורה לכם? אתם משתגעתם? מה זה, מה הולך פה?
לא, לא, קודם כל, אני לא בטוח. למה שלא... הוא לא, תקשיב, הוא לא יוצא למצרים במעבר רפיח בלימוזין. אם הוא יוצא למצרים זה במנהרה, אין לו שום בעיה לקחת איתו 10 חטופים.
נו, הוא גם לא עולה, הוא עושה עם החטופים במצרים
על האש. מה הוא יעשה? הוא מסתתר
עם חטופים? לא נשמע,
הוא אין ברירה, הוא לא יכול לזוז בלי חטופים. מה, לא דיברנו עוד על הסרטון של הביבסים?
מה יש להגיד? מפלטות חיות, צרות. לא למדנו משהו חדש מהסרטון?
כן למדנו.
מה למדנו?
שביום שהם נחטפו חיים ובריאים ושלמים.
לא, אבל את זה ידענו קודם.
לא, ברגע שיש לך תמונה, עכשיו אתה יודע את זה בוודאות. הרי חמאס הרי אומר שהם נהרגו.
יש תמונה שהם נחטפים בריאים ושלמים.
לא, התמונה היא בצד שלנו כשהיא נחטפת.
בסדר.
הסרטון זה בסוף שמגיעים למחוז חפצם.
אז למדנו שהיא הגיעה לעזה בריאה ושלמה, בסדר.
ותשמע, אתה גם לראות את זה, להבין ש... כפיר הקטנצ'יק הוא על המנצה ו...
עזוב, זה חיות אדם, נו, זה מפלצות. אני רק אומר, אל תשכחו, אל תשכחו, לא לשכוח, לא תשכח, כמו שכתוב על העמלק, אותו דבר.
אגב,
זה
בדיווח,
מלחמה בעמלק.
לשאלתך, בדיווח נאמר שיש חשש בישראל שהם הצליחו להבריח עמם חטופים.
טוב.
ממש חשש. לשאלתך.
בסדר, מה זה עוזר לי שיש חשש? גם לי יש חשש. מה זה אומר החשש הזה? אני לא יודע. אין לי מושג, יש חשש בישראל. לא יודע מה זה אומר הדיווחים האלה, באמת, כאילו, נו, אז יש חשש, אז זה אומר שכן, זה אומר שלא. אין לזה, זה סתם, נו. אין לזה שום משמעות.
שמע, אני מאוד נפגעתי אתמול, שאתה פה בעצם עושה פה בבוקר את איזושהי חלטורה, אולי באמת פיילוט, ואחר כך כשאתה נוסע לערוץ 14, אתה שם נותן את השואו האמיתי. שלחו לי את הנמבר שלך על הנושא של הבית וכל ההתלהמות. שם זה היה הרבה יותר משודרג מאשר מה שעשית פה.
על מה?
הכל הקטע הזה של הרמדאן, וזה שם בכלל, הלכת על, הלכת על הראש של הרמדאן, פה היית הרבה יותר מאופק, ואני אומר, הלו, אל תשכח מניין באת, ולאן אתה הולך, אז הכל התחיל פה.
אין לי מושג על מה אתה מדבר.
נו, שלחו לי את הקטע, מה יש לך, אין...
למה אני מדבר על הרמדאן?
אתה דופק שם כרגיל את הנמברה של הזכיחות, מהרמדאן, ואל תפנו אליי, ומה זה החג הזה.
כן.
זאת אומרת, אתה שדרגת מאוד את ההתלהמות. אז יכול, אם זה שלשום, אז כל התזה שלי קרסה. בכל רעש גדול.
זה התחיל שם.
הבנתי, אז אנחנו, פה זה הפלגיאט, אוקיי.
שאמרתי, אל דברו, נכון, הנה אני אתן לך את הנמבר. אתם מחללים כל דבר מקודש ליהודים, שוחטים יהודים ביום כיפור, בשמחת תורה, בפורים, בפסח, בחנוכה, בכל, אין, לא היה חג שלא רצחתם יהודים. לא היה חג שלא חיללתם ולא שטפתם את הרחובות בדם של יהודים. אז אל תדברו איתנו בבקשה על קדושת הרמדאן. אל תדברו איתנו, אני לא רוצה לשמוע את זה. לא רוצה לשמוע, תודה. למה אני צריך להתלהם? למה אני צריך לצעוק? כל דבר, קדושת הרמדאן, ואתם עוד משחקים לידיים שלהם, בן גביר עשה מגבלות, מה, את מי זה מעניין עכשיו? את מי מעניינים אחרי השבעה באוקטובר? את מי זה מעניין? שזה לא יהיה מלחמת דת, לא, זה הקטע. הם רוצחים יהודים, כן, בשמחת תורה, תוך כדי שהם קוראים אללהו אכבר, ועל הראש שלהם יש סרטים עם, עם פסוקים בערבית, כן? והם קוראים לזה מבול אל אקצה, ואתם אומרים שזה לא יהפוך למלחמת דת. לא, באמת, כאילו, תאמין לי, אתם, אני לא יודע מאיפה הביאו אתכם. אתם חיים בללה-לנד. זה גאוני, זה גאוני. גם אם הם יצעקו תוך כדי זו מלחמת דת, אללהו אכבר זו מלחמת דת, אתם תגידו רק שזה לא יהפוך למלחמת דת. על רקע דתי, לא, זה על רקע רומנטי. על רקע רומנטי, הם רוצחים יהודים. הרקע הרומנטי זה בין אברהם לאגר ושרה. זה הרקע הרומנטי של האירוע, אם אנחנו צריכים להכניס רקע רומנטי. על רקע כבוד המשפחה, סליחה.
כן. קודם כל, יאמר לי זכותי שאני ביקשתי את זה.
זה סתור. הזמנת.
זה בדיוק, זה הכל תוצרת בית. שנית, אני חייב להגיד כמה דברים ברצינות. קודם כל, אני סתם מקריא את מה שאומר ראש השבק בדיון הזה ביום ראשון. זה פורסם בכאן 11. ממשלת ישראל מערכת הביטחון במעמד שהמלחמה תהיה ישראל נגד חמאס. פעולות מסוג זה עלולות לייצר תודעה שגויה של מלחמה בין יהודים למוסלמים, שתוביל לפגיעה משמעותית בצורך הביטחוני לבדל בין הזירות. מגבלות על ערביי ישראל לא רק הזיקו, הם לא הפגינו מתחילת המלחמה, ודווקא מגבלות יכולות להציס אותם. עכשיו, אפרופו מאיפה הביאו אתכם וזה, קודם כל מתברר אחרי ההודעה ביום ראשון, שבגדול נתניהו די קיפל את ינון מגל ואת איתמר בן גביר, והיום מתברר שערביי ישראל כמעט לא יוגבלו, למעט אלה שיש נגדם התראות מפורשות, שככה צריך, והפלסטינים יוגבלו לגיל 15, ובגדול בגדול מה שמסתמן נכון לרגע זה שבמקום הממוצע של 100 אלף עולים ליום יהיו 70-75 אלף, שזה סבבה לגמרי וזה לגמרי סביר במצב העניינים, אבל לא את זה רציתי להגיד לך. פשוט אני ממש מתפעם מהעובדה שרק לפני 4 חודשים אתם למדתם בדרך הכי קשה שאפשר לעלות על הדעת את מגבלות הכוח ואת תוצאותיה של זכיחות. אחרי מיליון הזרות, מכל מיני סוגים, מכל מיני מינים, אבל אתה שואל את נתניהו יומיים לפני הטבח, מה אתה אומר על ההזרה של ראש אמן? הוא אומר לו כצעקתה, והרוצה התבלה, והזכיחות, ואנחנו מלכי העולם, פשוט למדנו בדרך הקשה ביותר את מגבלות הכוח, את זה שאנחנו לבד לא שווים הרבה, שווים המון, שווים מספיק, אבל לא הרבה. זה שאנחנו צריכים קביים כל הזמן בדמות משלוחים אמריקאים ונוסעות מטוסים ומטריה מדינית ומה לא. זה שיותר מזירה אחת מסבכת אותנו כי הפקרנו פה את שתי החזיתות לאורך 15 שנה, גם את הדרום וגם את הצפון. את זה שכן צריך לעשות מאמץ, לגמור קודם, לעבוד פרה פרה. ולמרות כל מה שקרה, כשאתה מצפה בסוף הרי אתם בני אנוש. אתה ריס בשר בדם, אני בטוח שאם אני אחתוך אותך ירד לך דם. מצפה לקצת צניעות, לקצת הפקת לקחים. עכשיו, לא ביקשו ממך לסלוח לחמאס, כולנו נמצאים במשימת השמדת החמאס ביחד. ביקשו ממך להבין ערביי ישראל לא מגיע להם עונש, כי הם לא חטאו. זה שסלח, מי בכלל הולך לתת לו לעלות להר הבית? הם לא חטאו, הם הפתיעו לטובה, למרות שבן גביר נתן פייט ועשה מאמץ לגרור אותם פנימה, לא הצליח. אז עכשיו לבוא בתרללת הזאת המשיחית, אתה יודע, היו ימים שהחבר שלך נשמע אחרת, אתה זוכר? בוא אני אזכיר לך, כך. שנייה.
תתם, תתם.
בן גביר היה יורד?
תתם.
היה יכול לתרום לניצחון עוד יותר גדול.
אם בן גביר היה יורד.
אבל היה לו רק תנאי אחד. והתנאי שלו היה שאני אאשר תפילות של יהודים בהר הבית, דבר שאולי נשמע לכם הגיוני, אבל אני יודע שהוא היה מבהיר את המזרח התיכון, והיה מעלה את חמתם של מיליארד מוסלמים עלינו, ואמרתי, יש גבול, יש דברים שאני לא מוכן לעשות כדי לנצח את הבחירות. אני אשמור על מדינת ישראל.
אתה מבין? אתה עכשיו, הטקסטים שלך לא קשורים לנתניהו האמיתי. זה נתניהו האמיתי, ולכן אגב הוא גם היה פה כל כך הרבה זמן. כי אנשים הבינו וידעו שבסוף הוא לא הרפתקן, הוא לא רץ, זה מפה ועד התבוסתנות מול חמאס הדרך ארוכה, אבל בגדול הוא לא יעשה דבר, ועכשיו פה הוא מדבר על תפילת יהודים, לא על מניעת ערבי ישראל, תפילת יהודים הוא מדבר, ותשמע מה עוד אומר על בן גביר, שאם יישב או לא יישב בממשלתו.
שר בממשלה שלך?
לא, הוא לא יהיה בממשלה בכלל.
למה לא?
הוא לא יהיה.
לא, למה לא?
אני מניח שיש קווים מסוימים שהוא לא מסכים להם, הוא לא יהיה.
רגע. אז הוא זה שיחליט שהוא לא שר בממשלה שלך, לא אתה?
לא, אני מחליט.
אוקיי, מה פוסל אותו?
אני לא אומר מה פוסל אותו או לא פוסל אותו, אני אומר דבר פשוט. הוא לא יהיה בממשלה, הוא יהיה בקואליציה.
הוא יהיה חבר בקואליציה, הוא יכול להיות בוועדה למינוי שופטים מבחינתך?
הוא יכול להיות לרצות הרבה דברים, אבל הוא לא יהיה שם. הוא לא יהיה שם.
קיצר, כן, זאת אומרת, בעצם ביבי לא לגמרי עושה מה שאתה רוצה. הלו?
כן, נכון, אתה צודק, אני חושב שאין ספק שנתניהו היה חלק מהאירוע שחיינו בתוכו, אבל צריך לזכור שלא הייתה לו לגיטימציה גם להתנהג אחרת, כי אתה יודע, זה כמו עם עזה. למה לא כבשת את עזה? למה לא חיסלת את כל זה? אתה היית, אם הוא היה מתחיל במלחמה עם עזה, אתה היית מפרגן לו?
הכי בעולם, אגב, אתה יודע את זה טוב.
ודאי, אחרי כולכם...
אפילו אתה הבאת דוגמאות שאני מפרגן לו.
כמו שאתה מפרגן לו בכל דבר שהוא עושה. כמו כל דבר שהוא עושה,
אתה מפרגן
לו.
אבל אינון, אתה הבאת דוגמאות שאני מפרגן לו.
בסדר, כן, אנו... חבר'ה, אנחנו יודעים את האמת. זאת הייתה המציאות.
אבל אתה הבאת דוגמאות.
אבל מה הקטע? מה הקטע?
תחליט.
אתה יודע מה, נתניהו לא היה בסדר, אוקיי? הכל לא היה בסדר. אבל תתעוררו. אני מדבר על עכשיו. תתעוררו. מה אתה מדבר איתי? ערבי ישראל בסדר, ערבי ישראל בסדר, בגלל שמשטרת ישראל גדעה כל ניסיון לעודד ולהלל את הטבח, ועצרה אנשים, והביאה אנשים לפני שופטים ולבתי משפט, וחתכה את ערבי ישראל. אז הם הבינו, שאין עם מי לשחק פה משחקים. חתכו אותם. כל הכבוד לערבי ישראל שלא עשו פוגרומים ביהודים. חבר'ה, איפה המסעית עם הצלשים? תכניס אותה במעבר ניצנה, בסדר? את המסעית עם הצלשים, בסדר? תנו לי בבקשה, מה זה השטויות האלה? מה קורה לכם? כל הכבוד לערבי ישראל, מה הקטע? חתכו את ערבי ישראל מתחילת המלחמה, בהתנהגות נכונה של מי השר, דרך המפכ"ל, דרך המפקדי מחוזות וכל החיילים של המשטרה, שוטרים של המשטרה, עשו עבודה מצוינת, ואני אגיד לך יותר מזה עכשיו, אסור לנו לשכוח איפה אנחנו חיים, ואל תיתן לי פרס עכשיו לערביי ישראל. גם עכשיו צריך לעשות מגבלות, שידעו טוב מאוד איפה אנחנו חיים. אף אחד לא משחק פה, אני לא משחק משחקים יותר עם הביטחון שלנו. עוד 10 שנים, כשאנחנו נראה שהכל בסדר, אפשר יהיה להוריד את המגבלות. 100 שנה, עוד 100 שנה, בסדר? נוריד מגבלות. מה אתם ישר? אל תשיג מגבלות, כן תשיג מגבלות. לחתוך, לא לראות ממטר. שכולם פה באזור ידעו על מה מדובר. מה אתם כל הזמן רועדים? אז אוקיי, אתה מביא לי את נתניהו. בסדר, נתניהו לא היה בסדר. כולנו היינו לא בסדר. פחדנו, רעדנו, לא רצינו לעורר אותם, לא רצינו להדליק אותם, לא רצינו להכיס אותם, לא עולים להר הבית, כן סוגרים ליהודים, כן... מה זה הדבר? נגמר! נגמר! נגמר הסיפור הזה! תתחילו להתנהג כמו בעלי בית! תתחילו להתנהג כמו מי ששולט! מה אתם עוד פעם כל התבלה הזאת? ואסור, ערבי ישראל, וזה, ושלא יהיה כאן, ולעורר, וכל מיני כאלה. תחתכו אותם! אף אחד לא מרים את הראש! רק ככה הם ילמדו שלא מתעסקים עם היהודים! כל התבלה שלכם, צאו מהגטו כבר! שחטו פה יהודים, שחטו פה ילדים, ערפו ראשים, אנסו נשים! תתעוררו! יהודים, תתעוררו!
הייתי שולח אותך להסתכלות, אתה יודע? מעניין מה היו אומרים. בא לך? זה כיף.
תשלח, תתאם לי פגישה.
אני מוכן לבוא גם, נשבע לך, נעשה שנינו.
כן, תיכנס ראשון.
כשאני אצא כבר לא תהיה. אבל אתה לא נורמלי, נשבע לך. אני לא צריך להתאכזב, כי אני מבין שלא שמעת ולא הבנת, ואתה לא קולט בכלל איפה אתה נמצא. מה שמזעזע זה שאנחנו 4 חודשים אחרי שחטו, אנסו ורצחו, שכחת להגיד על המשמרת של מי. עכשיו, גטו? מי עשה אותנו גטו? יש לנו 200,000 מפונים, כל הצפון נטוש, בתים הרוסים, מטווח של חיזבאללה, לדרום אני לא צריך להרחיב את הדיבור. מי הביא אותנו לזה? מי התנהג כמו רכיחה חד-תאית, כשחיזבאללה יצרו את המפלצת שלהם בצפון, שהיו הוראות בתקופת אביב כוכבי לראות ללוחמי, לרדואן, שהסתערו על בסיס שלך, לראות להם ליד הרגליים שלא ייפגעו חלילה. ואחר כך לביים פצועים, לפנות אותם במסוקים, כאילו צהל יש לו פצועים שהוא הפסיק לראות באיזשהו אירוע כדי להכיל. מי המציא את ההכלה? אתה מדבר על גטו? עכשיו נהיית גיבור גדול? מה, על מה אתה מעניש את ערביי ישראל? איזה קשקוש זה שמשטרת ישראל, משטרת ישראל בימים הראשונים, אחרי השבעה באוקטובר, לא ידע איך קוראים לה. עם 50 או 60 שוטרים הרוגים. ואם תבדוק בשירות הביטחון הכללי ובמשטרה, תראה שלא היו שום גילויים שהיה צריך לחתוך. זה היה המינימום של המינימום. אצל יהודים יש יותר מזה. זה לקחת ציבור. עכשיו, איפה? אני נתתי לך דוגמאות מביבי. אני יכול לתת לך דוגמאות ממך. איזה דובשנית אתה היית כשאפשר היה להקים ממשלה עם מנסור אבאס. הציוצים האינסופיים והמונולוגים, היה צריך רק להשמיע כינורות ברקע, כי אני בכיתי פה, אבל הוא מושיט יד. כשערביי ישראל מושיטים לך יד, אתה חייב להושיט בחזרה, זה אתה. תראה מה נהיה ממך. ושוב, זה לא, אין פה שמאלנות, אין פה, אף אחד לא מפנה יישובים, לא עושה שלום, לא כלום. מדברים עכשיו במאמץ האדיר שאנחנו מנסים לגמור את הנושא של חמאס ואולי לעבור למעלה, לא להדליק עוד זירות. זה כל האירוע. ומעולם לא הגבילו את ערביי ישראל על הר הבית. ואם יש לך התראות ביטחוניות, תסמן את מי שיש עליו התראות ותעיף אותו קיבינימט. מאיפה הבאתם ככמות המסחרית הזאת של זכיחות, של עתימות, של יהירות, של אני ואפסי עוד, וכל זה... אחרי השבעה באוקטובר שאתם הבאתם. הרופא שמטפל בי פה שואל את ינון אם הוא יכול להרים את הראש כדי לקחת לי משטח גרון? לא הבנתי.
תעשה...
לא, אבל... אתה שונא את זה כי אתה כמעט מקיק כשאתה עושה את זה.
כן. כן, בקיצור, אבל דבר, אני מזכיר לך שאתה ואריה עמית אתמול אמרתם פה ברדיו שגם אם יניפו שם דגלי חמאס אסור להיכנס ולהוריד להם אותם. אתם בתבוסתנות ממארת.
לא, אנחנו לא אמרנו דבר כזה.
בתבוסתנות ממארת.
אנחנו ממש לא אמרנו דבר כזה.
זה מה שאמרתם, אני אשמיע לך את ההקלטה.
ממש לא.
אריה עמית אמר לא להוריד את הדגלים, לא לעשות כלום.
אני אומר שאני סומך על משטרת ישראל שמטפלת בהר הבית במהלך האירוע. אבל אתה לא מעניש עונש קולקטיבי את אזרחי ישראל, זה גם לא חוקי.
טוב, כן.
את התעודות הכחולות שלא עשו לך שום דבר רע.
ואת היהודים שלא נותנים להם לעלות שם תושבי ישראל, כן, זה כן חוקי?
יקירי, הממשלת השינוי הביאה לפה מספר C. זה לפני 10 שנים עלו באזור ה-8,000 יהודים בשנה להר הבית.
שאלתי אותך לגבי המגבלות על יהודים, האם זה חוקי?
מגבלות על יהודים זה אירוע אחר לגמרי.
זה אירוע אחר...
אחר לגמרי.
אחר לגמרי, לא אחר.
לא, אני אתן לך רעיון. אני אתן לך, ברור, זה משהו אחר.
ברור.
זה אירוע אחר, אתה יודע שגם ליהודים אסור להתפלל להר הבית.
מותר, מותר.
אז תעלה להתפלל, בסדר, מותר. אבל אני אתן לך הצעה. ב-67, כשחבורת השמאלנים התבוסתנים כבשה ויחדה את ירושלים, מדבר על טיפוסים על בוגדים ואוכרים, כמו אחד לוי, יש קולם גם גאה, וכל מיני רבינים כאלה, אתה יודע, לא אנשים רציניים. אבל כשהם כבשו את הרבה, רגע, אני מסיים, נשבע לך, דיין קיבל החלטה לשמור על הסטטוס קוו, ושהחבורק ינהל את הלמעלה, ואנחנו ננהל את הכותל למטה. אני מציע לך, לפנות לנתניהו, יש לך אליו קו ישיר, או לבן שלו, הבן שלו יישר את זה, להעביר החלטת ממשלה ולבטל את הסטטוס קוו על הר הבית, לפזר את הוואקף, למנות אותך לשומר המקומות הקדושים, ובוא נראה מה יקרה. כל עוד הם לא עושים את זה, זה המצב.
נכון.
אז זה המצב.
נכון.
אתה
צודק, צריך לשנות.
אני אשאל אותך כל בוקר אם שינו כבר.
צריך לשנות ולהקים את בית המקדש. נכון, להקים את בית המקדש, זה מה שצריך לעשות.
איך שכחתי את בית המקדש, אלוהים.
נכון.
סליחה, אני מתנצל.
אני רק, אתה יודע מה, לסיום אני אקריא לך קטע של...
אני רק חושב על כל השחיתויות של הקבלנים שהקימו את בית המקדש, עם הליכוד ודודי אמסלם ינהלו את זה, אתה מבין? אני רק חושב על מאיפה הביאו את השיש, וכמה חתכו פה, וכמה קופונים שם.
אני מדבר איתך. אני מדבר איתך על בית המקדש.
או שגינדיס כמו המכרז מלכתחילה וזהו.
ואתה ישר מדבר איתי על שחיתויות. עכשיו תקשיב, תקשיב מה כותב מאיר רייטינגר. אתה יודע מי זה מאיר רייטינגר?
כן.
הוא אחד שאפשר בקלות לקרוא לו הימין הקיצוני, נכון? זה לא יהיה כאילו...
די בקלות, לא צריך להתאמץ.
זה לא יהיה לא מדויק.
כן, לא יתבע אותך על זה.
אם יש מישהו שאפשר לקרוא לו הימין הקיצוני, זה מאיר אטינגר, בסדר? אז הוא כותב ככה.
אני חושב שאפילו קיצוני מאוד ומשיחי וקצת מטורלל.
אז הוא וכל הדברים האלה. בדיוק. אוקיי, טוב. אבל אינטליגנט מאוד. המצב בהר הבית עדיין איננו טוב, המגבלות על יהודים עדיין קיימות, ולעיתים אף מחמירות, ובכל זאת נפל דבר בישראל. לראשונה, בעיצומה של מלחמה, לא נסגר ההר ליהודים. לראשונה התקיימה נוכחות משטרתית. לראשונה לא הונפו דגלי חמאס. לראשונה לא הפך הר הבית לבסיס... לראשונה לא הפך הר הבית לבסיס של חמאס, והחמאס שבעורף התנועה האסלאמית. באופן שאינו מפתיע אותנו, אך בסתירה מוחלטת למה ששיווקו עשרות שנים בכל גופי מערכת הביטחון וכלי התקשורת, השקט בירושלים חסר תקדים. יהודים יכולים להסתובב בחופשיות בשכונות מזרח העיר, המסיתים נעצרו והפרות הסדר נגדעו. כלומר, היד הקשה וההבנה שלא מתעסקים עכשיו עם יהודים כי הם בג'ננה, הם שעשו את השקט. ולכן אני אומר לך, תתנהג כמו יהודי, אבל לא כמו יהודי מהשטייטל, מהגטו באירופה, במזרח אירופה, אלא יהודי כמו בר כוכבה. תודה.
אז אני רק רוצה להתקן אותך בדבר הבא. לאורך כל ההיסטוריה שלנו כאן בארץ הקודש, בזמן מלחמה, הערבים היו מאוד מאוד רגועים, כי הם ידעו שזה לא זמן שבו צריך להתחיל איתנו. זה מתחיל מששת הימים, וזה נמשך ביום כיפור שבו היינו על הקסקס של להתפרק, והחריג היחיד היה שומר חומות אצל החבר שלך, שפיזר את מצד הדגלים, וחטף פרעות בערים המעורבות, אבל זאת לא הייתה מלחמה, היה סבב מול עזה. לכן זה לא חדש מה שמאיר אטינגר אומר, לערבים בסוף יש שכל, והם יודעים, בזמן מלחמה אין עקבות, ואף שוטר לא יראה בהם באקדח, אלא הפת שעירה בהם האוויר. ולגבי הר הבית, נכון, אמרתי לך את זה בעצמי, זה התחיל בממשלת השינוי, המשטרה לא סוגרת את הר הבית ליהודים אחרי כל צפצוף.
אם יש דגל של חמאס, צריך להוריד אותו?
אני לא מתראה, תראה, קודם כל אמרתי לך, יש מפקד למשטרה בשטח? החליט מה יעשה, אני נותן בו את אמוני.
למה? אבל מגבלות אמרת לא להטיל, אז למה אתה לא סומך על המשטרה במגבלות? זה המלצת המשטרה.
אז קודם כל, מי שקובע מגבלות זה הקבינט, לא המשטרה.
אז הקבינט צריך היה זה, אבל בהחלטת הקבינט גם נאמר לגבי הורדת דגלים בהר הבית.
אני, תשמע, אני אישית אני לא מוטרד מדגלים, אני חושב שזה אידיוטי לרדוף אחרי דגלים.
גם אם זה של חמאס.
דגלים של סבתא שלי, אני לא מוטרד מדגלים, אני מוטרד ממחבלים. אני באינטיפאדה הראשונה.
אז לא להוריד דגלים של חמאס.
את כל האנרגיה שלי יוצאתי על המרדף המטומטם.
שעכשיו חטפו,
אבל אינון, תפסיק לעשות את החובבנות הזאת, אז לא להוריד, ותכף תצייץ שבן כספית, לא, זה לא מעניין אותי. מה שהמשטרה תחליט, שתעשה.
צער, תצייץ. בן כספית לא להוריד דגלי חמאס בהר הבית.
לא, סליחה, לתלות. דגלי חמאס.
יופי. שלום לרב יוני אקשטיין, המחנך של מעוז מורל, זכרו לברכה, בישיבה התיכונית בדימונה.
שלום.
ספר לנו עליו בבקשה, על מעוז.
מעוז היה ילד מיוחד מאוד. אם הייתי רוצה להגדיר אותו, הייתי אומר, היה ילד מצד אחד שהיה שובב, מלא כוחות חיים. עוד שני, אני חינכתי אותו בשנים הסוערות, בגיל התיכון, אני לא זוכר פעם אחת, היה לנו איזשהו ויכוח, או שהייתי צריך להניש אותו, כי תמיד הכל היה עם המון 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 חיוך ואהבה, גם אחרי מעשה שבבות, זה מעשה שבבות שכולם צוחקים, גם המורה, גם המחנך, כולם צוחקים, כולם נהנים. אני לא זוכר אף פעם שגם היה לו ויכוח עם תלמיד אחר, תמיד הכל היה באהבה, בשמחה, בצחוק.
אבל אני לומד ממך בקטע טוב, הרב אקשטיין, שהוא היה שובב.
הוא היה שובב, הוא היה מלא מלא כוחות חיים.
מה, הוא היה מצחיק את החבר'ה?
היה גם מצחיק את החבר'ה, וגם מלא מלא שמחה ורוח נעורים. מצד שני, אני יכול להגיד עוד משהו שגם, לא היה לו קל כל כך בלימודים, בטח לא בלימוד גמרא, והיה מדהים לראות איך הוא אוסף את עצמו. היה לנו, במשך שנתיים, היה לנו חבורת לימוד קטנה, שהיינו לומדים בסדרים, הוא היה תופס אותי קצר, ממש ככה. אני זוכר שבאספות הורים הייתי אומר להורים שלו, הבן שלכם תופס אותי קצר, לא היה נותן לי להרים את הראש. יאללה, היה לנו הרב, קדימה, קדימה, הוא היה ממש, היה אוסף את עצמו, אתה רואה מה זה גיבור אמיתי, גבורה, בכל החיים שלו הוא היה בתוך גבורה. אם הייתי בוחר סיפור אחד, אז אצלנו בישיבה יש כזה מנהג שחלק מהחבר'ה מסיימים מסכת מגילה לפני פורים, וגם הוא החליט שהוא לוקח את זה על עצמו, שלושה ימים לפני פורים הוא הבין שהוא מאוד מאוד רחוק. ופתאום אתה רואה נער בשלושה ימים מסיים מסכת. מי שמכיר את הדבר הזה מבין, זה שלושה ימים בלי לישון. יושב על הגמרא ולומד, אז מעוז היה כזה, מסתער, וגם כשהוא נלקח, ככה הוא נלקח. אני הייתי עם ההורים במוצאי שבת בבית חולים, אבא שלו סיפר לי, ברגעיו האחרונים, זו גם היה הסתערות מאוד מאוד גדולה, שהיה שם מישהו בחלון, מעוז אמר לו, זוז, עכשיו אני עם המאג, תן לי.
הוא היה מגיסט?
הוא היה מגיסט, כן, מגיסט זה גם הגדרה שמגדירה אותו, הוא היה מלא כוחות של הסתערות.
אש. עבודה
גדולה מאוד.
עד כמה שאני מבין, זה לא העבודה הראשונה שלכם במלחמה הזאת.
לא, צערנו לא. זאת העבודה השישית מהישיבה. ישיבה לא גדולה, ישיבה קטנה. והעבודה שנייה מאותו מחזור. אנחנו באמת עם לב שבור מאוד. זה לא קל.
הלוויה היא היום בצהריים, אני מבין.
היום ב-12 בצהריים בהר הרצל.
ומה זה עושה לתלמידים בישיבה, לאלה שעוד לא התגייסו?
קודם כל ברור שזה נותן הבנה, גם לנו כמחנכים, שאנחנו מתעסקים בתפקיד קדוש מאוד, אנחנו מגדלים פה את הגיבורים הבאים, וכמובן שגם לתלמידים זה נותן אחריות, הם מבינים, כמו שנהיה ביטוי שגור בתקופתנו, זה דור הניצחון. דור הניצחון, הם מבינים ש... המלחמה הזאת היא עוד לפנינו, והם צריכים לגדול לתוך הדבר הזה, וזה נותן יראת קודש גם למחנכים, גם לתלמידים, הבנה כזאת שאנחנו צריכים לבנות את התלמידים, והתלמידים צריכים לבנות את עצמם, לקראת חיים גדולים. יש לנו מדינה להקים, גם אחרי שתיגמר המלחמה, יש תפקיד גדול, והרבה היום אנחנו מדברים על זה עם התלמידים, אתם צריכים... כביכול להקים את המדינה מחדש, מכל הבחינות, גם מבחינה חברתית, לאחות את הקרעים.
הרב אקשטיין, יש לי שאלה קצת מאתגרת, ואם תגיד לי שאתה לא רוצה לענות עליה, לא, אין שום בעיה מבחינתי. פעם ראשונה, אני חושב, שאתה פתאום רואה בקרב מהמגזר של הציונות הדתית, יציאה מפורשת מול החרדים, להגיד להם, הגיע זמן שוויון בנטל. אולי בגלל המחיר הכבד כל כך, שהמגזר משלם, אלוני, אני מספר לי את הדברים האלה, עמית סגל פשוט, אלוני בתי הכנסת בשבתות מלאים במודעות כאלה, אנונימיות, הגיע הזמן, עד היום זה לא קרה, עד היום כאילו אתם קיבלתם את זה די בהבנה או בשתיקה, ופתאום כאילו משהו זז, האם אתה מבין, מכיר את התופעה שמדבר עליה, ויש לך משהו לתרום בזה, וגם אם לא, אז זה הכל בסדר.
קודם כל, אני מאז שמחת תורה במילואים, אני פחות נפגש עם אלוני שבת, ופחות נפגש עם שיח בכלל, גם לא ברדיו ולא בתקשורת. זה דבר טוב, מומלץ.
כן, מומלץ מאוד.
אני חושב שבדבר הזה, הגישה המרכזית שלנו היא, דברים קורים באופן טבעי. וכשמפעילים לחץ על ציבור באיזשהו נקודה, בדרך כלל זה משיג את התוצאה ההפוכה. אני חושב שהציבור הישראלי, וגם הציבור החרדי הוא ציבור חכם, הוא מבין את הדברים, הוא לומד את הדברים, יש תהליכים שקורים לאט, וכשמנסים להאיץ תהליכים כאלה, בדרך כלל מקבלים תוצאה הפוכה. אני חושב שצריך להיזהר מאנשים שמנסים לעשות רווח פוליטי בדברים האלה. אנחנו מאמינים בתהליכים טבעיים, אמיתיים. יש לנו, אנחנו לא... עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, אנחנו לא מפחדים מדרך ארוכה. גם במובן הזה, הציבור לאט לאט נפתח, הציבור לאט לאט מבין. ואני חושב שהציבור הדתי-לאומי, זה שהוא לא תוקף את הציבור החרדי, זה לא בגלל ש... מהסיבות האלה, אנחנו מבינים שיש תהליכים שקורים לאט.
לא, יש בציבור הדתי-לאומי כאלה שכן תוקפים את החרדים.
כן, כן, יש, אני לא אמרתי סתם.
אני לא לוקח אחריות על כל הציבור הדתי-לאומי, קטונתי.
לא, פרסת את עמדתך, אתה אומר לתת לתהליכים לקרות.
אתה, לא, אתה מסתייג עד כמה שאני מבין ממך מהעליהום על החרדים בשלב הזה.
בהחלט. אנחנו, כן, כמו שאמרתי, אנחנו מאמינים בתהליכים טבעיים.
הצהרת הרב אקשטיין זה שהם לא מתרחשים התהליכים הטבעיים, אבל לא ניכנס לזה, זה סתם שאלתי כי זה תופעה שמרתקת אותי, והבנו לגמרי את העמדה שלך.
אוקיי.
אני חושב רק במילה אחרונה, אם באמת ייתנו סבלנות וייתנו לתהליכים לקרות, הם יקרו.
אינשאללה, אמן.
אני
אוקיי, הרב יוני אקשטיין, המחנך של מעוז מורל, זכרו לברכה, בישיבה התיכונית בדימונה. אגב, בדימונה יש גם ישיבה תיכונית וגם ישיבת הסדר?
כן, גם ישיבה גבוהה.
וגם ישיבה גבוהה. הרב תורג'מן, מה זה?
הרב תורג'מן הוא גם ראש הישיבה הגבוהה, והוא גם נשיא כל המוסדות. הוא הקים את כל המוסדות האלה בדימונה.
אה, הבנתי. יישר כוח. אוקיי.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
פרסומות. אופיר אביטל, שלום.
בוקר טוב.
רבש מושב ארבל, חבר מושב, קצין תותחנים שבילה 86 יום במילואים. רבש זה רכז ביטחון שוטף.
רכז ביטחון שוטף, נכון.
כן. לא מה ההבדל בין רבשץ לרבש?
רבשץ זה בדרך כלל ביישובים סמוכי גבול, שהוא שם מגויס מטעם הצבא, והוא מקבל שכר וכו'.
הבנתי.
אז אתה רבשץ ג'ובניק, זה מה שאתה בעצם, ואז פתאום מתפוצץ, לא, כי אתה לא צמוד גדר, פתאום מתפוצץ עליך הכתבם של נסראללה.
רק צריך להגיד, ארבל זה מעל הכנרת.
זה המצוק המדהים הזה.
כן, ליד יש את המושב.
יש לי גם זכות להתנדב שם פה, גם שם.
יש שם בית כנסת עתיק אגב, מתקופת המשנה.
נכון, נכון מאוד.
איפה אתה מתנדב בארבל?
אני מתנדב בהרבה מקומות, בין היתר גם ברשות שמורות הטבע, במצוק של הארבל.
אה, אוקיי.
שם אני פותח את הבוקר, דרך אגב, עם כוס קפה, עם הצוות, מדהים.
יישר כוח.
עושים שם כאילו הרחפנים האלה, הגלשנים, נכון? גלשני רוח.
לא, לא, לא. אסור, כי זה שמורת טבע עם כינון במצוק, לכן אין שם שום גלישת מצוקים, או רחפנים, או כלום.
רגע, תגיד לי, שי אביטל גר בארבל?
כן, שי אביטל הוא הכי הצעיר.
די.
אופר אביטל, נכון. וואלה.
יופי, נון, אתה ממש מבריק היום.
הכי הצעיר.
שי אביטל, הוא היה אלוף בצהל?
כן.
היה אלוף, היה מפקד סיירת מטכ"ל?
אינו, יש לך מושג איפה אתה עכשיו, אתה ברמת שרון, כאילו אתה...
לא, האמת שדיברתי איתו לפני כמה ימים, הוא הרים לי טלפון להעביר עליי ביקורת, על איך שאני מתפקד בפטריוטים, אבל בסדר, חוץ מזה אנחנו חברים.
עוד לא אמרנו שהיה מפקד סיירת מטכ"ל, משם החיבור שלך איתו.
אמרנו,
אז זה טעות שלי.
ואמא שלכם נפטרה לפני איזה שנה, שנתיים.
נכון.
הייתה בת 90 ו... 103.
103.
103, פחות חודשיים. נגנה
ממש כך, נכון.
ונגנה מדהים, אם אני לא טועה, העליתי איזה קטע שהיא מנגנת בזה, אם אני לא טועה. טוב,
זאת אומרת, אנחנו פה מתעקשים לדבר איתו על הכל חוץ מנושא השיחה.
אגב, אתם שני שדרים מאוד אהובים עליי.
תודה.
אתה תחליט, זה או הוא או אני.
כן, זה קצת קשה האירוע ששנינו, זה לא הולך. אתה צריך להחליט פה.
ספר כבר לכתבם הזה של נסראללה.
אז טוב, אז... אתמול בערך 10:30, 10:45, הייתי במושב, ושמעתי פיצוץ, פיצוץ די חזק, ולפי הניסיון שלי הבנתי שזאת נפילה, אז כרבש רצתי, נסעתי ישר לגני הילדים, ולוודא שהם בממדים, ובאמת הם פעלו, הגננות פעלו בצורה יוצאת מן הכלל, בקור רוח, הכניס את הילדים בלי פאניקה, וזה היה מצוין, ואז... נפלתי לחפש איפה זה נפל, היה באוויר ריח אבק שריפה, ריח חזק מאוד של אבק שריפה, מה שמצביע על נפילה, וממש הקפתי את גני ילדים, בכביש יורד אצלנו להרחבה, וראינו שם קצת עוד עלה עשן.
הרחבה?
מה?
אמרת הרחבה, בא לי פתאום לגור בארבל.
קדימה, אין עוד הרבה בתים, אבל תנסה.
אני אדבר איתך בפרטי. מצאת את אתר הנפילה?
כן, מצאנו את אתר הנפילה, ניגשנו אליו, היה שם עדיין ריח חזק של אבק שריפה, והיה שם חתיכת בור שנפער, ומצאנו גם את הזנב של אותו כתבם, זאת אומרת, מהיכרותי את הארטילריה, הבנתי שזה לא קטיושה ולא...
ולא הייתה אזעקה, נכון?
לא, לא הייתה אזעקה.
ומהבור וזה למדת שהוא היה עמוס חומרי נפץ או מה?
תראה, קודם כל היה לו חומרי נפץ, אחרת לא היה נשמע רעש, כי זה פיצוץ של חומר נפץ. אבל ההיגיון אומר שככל שהמרחק גדל ואתה צריך יותר דלק להניע אותו, אז זה בא על חשבון... כמות אבק השריפה, חומרי הפיצוץ. אבל בכל מקרה, אתה ראית שם את המנוע, וראית את את הכנפונים.
לא הבנתי, אם הם הגיעו כבר עד הרבה, למה הם כאילו נכנסו באדמה, כאילו, מה הם...
תראה, הם כיוונו למקום מסוים, שאני לא, כמובן לא אפרט אותו כאן.
ליד הרבל?
מה?
ליד הרבל?
כן, בסביבה, די לא רחוק, בוא נאמר.
אוקיי.
בוא נשחק חם קר.
אוקיי. האמת לא עולה לי בראש כאילו מה, אוקיי.
אולי בפרטי.
אוקיי.
וזה נפל, איפה שנפל. אז זה נפל קרוב מאוד, נפל כקו אווירי... פחות מ-100 מטר מגני ילדים.
זה מטורף.
ובית קיצוני במושב, משהו כמו 30 מטר, וזה נפל למעשה בין בית הכנסת העתיק למושב. אבל זה ממש קרוב מאוד.
אם אני לא טועה, בית הכנסת העתיק הוא ממערב למושב, לא?
הוא תלוי מאיפה, באיזה מקום במושב אתה עומד, אבל חלק מהמושב זה מערב וחלק זה צפון. מהבית שבו זה נפל, זה קצת צפונה.
כן. אוקיי, טוב, זה המצב, אני יודע, כתבבים נופלים.
אני חופר מסביב ל... אני חופר מסביב ל...
התגובה של צהל הייתה די נזעמת על האירוע הזה.
די נזעמת, נכון, ובהתאם לקילומטרים שהוא טס, הם הפציצו למעלה.
כן, בצידון שם הרימו שם מחסני תחמושת, זה עשה תבערה רצינית.
כן, כן, הייתה שם הטבעה רצינית, וצעקו אותה על הוואקבר, זה היה סרטון נחמד מאוד בטלוויזיה.
נכון, עם האופנוע, כן.
עם האופנוע. זהו. תשמעו, אנחנו, למזלנו, אנחנו לא רגילים לזה. זה היה, פעם האחרונה זה היה 2006, שבאזור שלנו נפלו קטיושות, גם בטבריה וגם בכפר חיטים, המושב השכן, עלה מתבן באש, ו... לא, ב-82 היה משהו, אבל רק דומה, לא בדיוק אותו דבר.
האש האחרונה שהייתה בכפר חיטין, זה היה בכיבוש של סלח הדין.
כן, הקרב הגדול.
זה, כן, אז זה היה בחיטין.
כן.
זה לא בכפר חיטין, כן. נכון? זה סיפור יפה מאוד.
בקרני חיטין.
קרני
חיטין. נכון,
קרני חיטין. בסדר, זה ממש קרוב
אליכם. ואז היום יש לנו את סינואר, שהוא חושב שהוא סלח הדין החדש. נו, הכל מתחבר.
אז אתה יודע מה, לסיכום, בוא נקרא לך מה ניתאי הארבלי היה אומר. כן, אגב, איפה המושב, איפה היישוב הקדום? איפה שהיה בית כנסת?
אצל הרבל, כן, איפה שבית הכנסת. סביר להניח שבית הכנסת היה מרכז היישוב, והוא לא רק היה בית כנסת, הוא כנראה גם היה עוד מרכז קהילתי כזה. במרכז היישוב זה בית כנסת ששופץ, לא בדיוק שופץ, אבל הונגש, ונראה היום יפה מאוד.
אז בוא תקשיב מה ניתאי הארבלי, בטח אתה מכיר את זה בעל פה, מה הוא היה אומר. ניתאי הארבלי אומר מפרקי אבות, הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע ואל תתייאש מן הפורענות, וזה גם לתקופתנו, אל תתייאש מן הפורענות
ותמשיך לעשות אותה כמו אינו.
וגם הנושא של הספרים, נכון.
תגיד,
עופר אביטל,
יש לכם בלון תצפית בסביבה?
בואו נדלג על השאלה.
אוקיי. עופר אביטל, רבה שמושב ארבל וקצין תותחנים, לא דיברנו על המילואים שלך, אבל כבר אין לנו זמן. טוב, תודה שדיברת איתנו.
כל רגע במילואים ויצא, 100%.
דש לשי.
אמסור, ביי ביי.
תודה, להתראות. תני לי טטטטה, בבקשה.
למה טטטטה? עכשיו אתה אמור להגיד פרסומות וזה, לא?
לא, חדשות עכשיו.
יש עוד 7 דקות לחדשות.
יש פרסומות לפני.
נכון.
כן. פרסומות, יש הרבה פרסומות, ברוך השם. מישהו פה צריך להתפרנס. מי ישלם לשר פלסנר את המשכורת? אתה תשלם.
המופקע.
בנון ישלם.
אני יודע מי לא ישלם לו, ביבי. לרגע חשבת שנרדמתי.
ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו... ינון מגל ובן כספית. 1-2-1-2-1-2-1-2
חזרנו לתת. מה קורה? מה נשמע? מה הולך? אתה רוצה לשמוע איך אני שר עוד פעם? ליתר ביטחון?
יש עוד אופציות?
כן, נמשיך בשיחה כרגיל. בוא נדבר על אופיר כסיף. אופיר כסיף, מי נעלם פתאום שבונה עליו לקואליציה עתידית? גני בנץ, גדי אייזנקוט, יאיר לפיד, כל החבורה של יש עתיד והמחנה הממלכתי התקמבנו, פסלו. פסלו את הפסילה שלו.
תנסה לא להכיר בבקשה אם אפשר.
דפקו את הפסילה של אופיר כסיף. זה פני השמאל, גבירותיי ורבותיי, אל תאמינו להם. אל תאמינו להם שהם אומרים לכם שהם לא שמאל. הם שמאל. הם שמאל. אל תאמינו להם. עכשיו אני רוצה להקריא לכם משהו מאוד מאוד מצחיק. מישהו מאחים לנשק, כן, שצייץ אתמול ציוץ. ועכשיו אני אקרא לכם את ההבדל בין הציוץ שהוא צייץ לבין הביו שלו, הביוגרפיה שלו, כן, שהוא כותב בטוויטר. הציוץ הוא כותב ככה על נתניהו, קוראים לו יובל לשם. יש אנשים שאין להם ממה להתחיל את החודש, אבל לערפד, החלאה, האחברוש, התינופת, אין בעיה להוציא במרמה 4 מיליון שקלים לשיפוץ לשקתו בשמן מלחמה. זה הציוץ שלו.
שמן?
כן.
כנראה זה טעות.
ואז כנראה בזמן.
בזמן מלחמה.
בזמן נשמע. מלחמה, כן. לא, הוא כתב שמן בשמן, מלחמה. אבל זה בזמן, כן.
בסדר, אז אוקיי. זה כתב.
אז, ואז אנחנו הולכים לביו שלו, מה כתוב, מי זה הטיפוס שמדבר בעברית כל כך יפה. ואז הוא כותב ככה, כל מי שמאיים, מקלל, מנבל את פיו או מקנית, מיד יחסם. מי שיגיד שמאלן, יחסם מיד. אני מתאהב מושחתים כולל לפיד גנץ וליברמן השקרנים והנוכלים, פעיל בתנועת אחים לנשק. זה דבר אחד. דבר שני, שהייתי רוצה להביא לפניכם, כן, אם אפשר, אם זה לא פוגעני מדי, זה אירוע של גדי אייזנקוט, שמתברר שהוא כותב מכתבים לירון אברהם, אבל הוא לא כותב לכבוד ירון אברהם, הוא כותב לכבוד קבינט המלחמה. ואז ירון אברהם מקריא אותם כאילו זה לקבינט המלחמה, אבל בעצם זה מכתבים לירון אברהם. גדי אייזנקוט כותב מכתבים לירון אברהם, ובני גנץ, השניים האלה, נראה שכל מה שיש להם הם פשוט מוציאים לערוץ 12, כל דבר שהם מעלים על הכתב, או שעולה בדעתם, או כל דבר אחר. וגם המכתבים הסודיים ביותר, לפורום המצומצם ביותר במדינת ישראל, שמנהל את המלחמה, מגיעים איכשהו באורח פלא לידיו של ירון אברהם בערוץ 12, שזה דבר מדהים, איך דווקא המכתבים של גדי אייזנקוט ובני גנץ כל פעם מגיעים לערוץ 12, זה קטע מדהים. חייבים לחשוב איך זה קורה. עכשיו, מה הקטע? אז אתמול הוא הדליף לו איזה מכתב עם כל מיני טענות וטרוניות של מה השגנו ומה לא השגנו, וכל מיני דברים, במקום שהוא יגיד אותם בחדר הסגור, הוא מדליף אותם לתקשורת, וכמובן, כל התקשורת הערבית ישר חוגגת על זה, והכותרת שם, כן, זה שר בכיר בקבינט המלחמה מודה בתבוסה. זה הכותרת אצל הערבים בעקבות, כאילו, כמה נזק הוא יכול לעשות גדי אייזנקוט? כמה נזק הוא יכול לעשות? עשה את הפלטה עם עובדה, עם זה שהוא אמר שאי אפשר לשחרר חטופים, ואי אפשר, ושצריך להפסיק את המלחמה, וכל מיני דברים, וכל מיני זה. תשמע, לא יודע, האמת שזו תחושה לא נוכל לדבר על גדי אייזנקוט, בגלל האסון שהוא חווה, אבל הוא ביקש שיתייחסו אליו בגובה העיניים ובלי הנחות, אז אני עושה את זה. אני ממלא את בקשתו. אבל זה מעלה חשד שיכול להיות שהאיש לא בדיוק, איך נאמר, פזון, אוקיי? השיקולים שלו והדברים שהוא אומר, קצת לא נעים, אבל צריך להגיד אותם.
כן, ובשביל זה יש לנו אותך, רק שאף מילה ממה שאמרת עכשיו לא קשורה למציאות, ובואו נפרט את המציאות. קודם כל, אני יודע כמעט בוודאות, כי אף פעם אי אפשר לדעת בסוף בוודאות שלא גדי אייזנקוט ולא אף אחד מאנשיו הדליף את המכתב הזה. מכתב כזה נשלח לתפוצה של 5-6 שרים, וממנה עובר ל-50-60 עוזרים, והוא יוצא אחר כך איכשהו. שתיים, הוא לא כתב שם שום דבר על תבוסה. הוא כתב על ניהול המלחמה, הוא כתב מה הוא הושג עד עכשיו ומה לא הושג עד עכשיו, ולמה הוא לא הושג עד עכשיו. רמז, התשובה מתחילה בבית, ואחר כך יש יהוד. שלוש, הוא לא אמר בעובדה ולא עשה שום פעלת בעובדה, הוא לא אמר שצריך להפסיק את המלחמה, להפך, להפך המוחלט, פשוט שפכת עכשיו את דמו. הוא אמר שצריך לעשות עסקה, אפשר להפסיק, לעשות הפוגה כמו שעשינו בפעם הקודמת ולחזור למלחמה. גדי איזנקוט חושב כמו כולנו שצריך להכריע את חמאס ולהשמיד אותו, ופשוט הקטע הוא שהחטופים לא יחזיקו עוד חודש, והשמדת חמאס יכולה להידחות בחודש, זה נורא פשוט. הוא גם לא אמר שאי אפשר לשחרר את החטופים במבצעים, הוא אמר שאי אפשר לעשות מבצע גדול ולשחרר את כל החטופים כמו אנטבה, הם פשוט מפוזרים. אז היה לנו עכשיו מזל עם השניים, עם שני הארגנטינאים המתוקים האלה, וזה סבבה, הלוואי שיקרו עוד, אבל כשיש לך 130 ומשהו, ואתה בקושי יודע איפה הם, אתה לא יודע איפה הם, והם במנהרות, בתוך המנהרות ברור שאי אפשר, אז בקיצור, תינפת את גדי איזנקוט, אני מקווה שאתה מרגיש עם זה נהדר, ובגלל שהשמעת לי את יובל לשם,
אתה יודע מה זה? זה שופר תימני.
מה ההבדל בין תימני ל... טוב, לא חשוב.
התוקע, התוקע הוא תימני.
תוקע, הבא. אני לא תימני. יכול שגייסת את יוסי.
אתה שופר, אתה שופר של גדי איזנקוט.
אני, אתה יודע מה?
תראה, מליץ היושר. וגדי הוא לא התכוון לככה. ואיך קוראים לו שהיה עושה לרב עובדיה, בניזרי. הרב לא התכוון, הרב איזנקוט לא התכוון.
נשמה, למה אבל אתה מפריע?
סליחה.
ועוד על איזנקוט. בואו נסכם ככה. אם אני צריך לבחור בין להיות שופר שמשפחה חזירית, ננתנית, שהובילה את המדינה הזאת לאסון, שהשופר הבכיר שבה נמצא עכשיו במיאמי, עם מאבטחים שעולים מיליון שקל, ששרת בגלי צהל, סליחה, בדובר צהל, שאבא שלו הביא את עם ישראל לאסונות הגדולים
לתולדותיו. אז לא הבנתי, הערוצים הערבים לא הבינו את איזנקוט?
גדי איזנקוט, אני אהיה, אם אין ברירה, שופר גאה של גדי איזנקוט.
אבל, אבל הערוצים הערבים מצטטים את איזנקוט, לא את ביבי.
ועכשיו תן לי...
את איזנקוט את כל הערוצים מצטטים.
קודם כל הערוצים הערבים מצטטים גם אותך שנית. אני לא אחראי על ערוצים הערבים, אני אחראי על מה שהוא אמר.
אתה יודע מתי הם מצטטים אותי?
מי שרוצה...
שאני אומר שצריך לעודד אותם, לצאת החוצה מעזה, לגרש אותם.
מצוין, תמשיך ככה.
זה מה שמצטטים אותי.
אבל אתה ממשיך להפריע, אז למה אתה עושה את זה? יש לך את הזמן שלך, אתה יכול, אתה אומר מה שאתה אומר, אני לא מפריע לך, והכל בסדר.
סליחה.
מכיוון שהשמעת לי את יובל לשם, שאין לי מושג מי זה, אני מודה, אני אשמיע לך את ה... אני לא יודע אפילו באיזה שם לכנות אותו, אבל בניגוד ליובל לשם, הוא חבר בכיר בליכוד, הוא מנחה כנסים של הליכוד, הוא מקבל סרטונים ומתרועע עם כל בכירי הליכוד, והנה תשמע מה הוא אומר מול מעל של משפחות הליכוד. חטופים. אני חוזר מול מעל של משפחות חטופים.
הכל. שמאלנים בוגדים ומורמרים. תומכי יחיא סנואר. מכפישי חיילי צה"ל. זוהמה שמאלנית בוגדנית. כאן דוקטור למרמור הגיע. מתבקשים השמאלנים במורמרים. לקחת כדורי לקודיצין.
אני לא אחראי לרמה, כן?
גם אני לא.
שמאלנים בוגדנים, שמאלנים בוגדנים. אלה מטרידים חיילי צהל, הזוהמה אלה.
טוב, זה נמשך הרבה, זה אגב, אתם שמעתם את החלק היותר מעודן, אני בכל זאת לא רוצה לעשות לכם את זה, ועשיתי את זה רק בגלל שהוא מקריא כל מיני טיפוסים שאף אחד לא מכיר. כל פעם שתעשה את זה, תקבל מישהו שמנחה כנסים של הליכוד, אם לא אמרתי את השם זה רמי בן יהודה. עכשיו לגבי אופר כסיף. קודם כל אין לי עמדה מסודרת בנושא הזה, אני קורא את הלבעד ואת הנגד, אני מתאהב את האיש, אני חושב שמה שלפיד הציע הרבה יותר הגיוני מהקטע של ה... ואגב, כנראה גם יותר ישים, ופשוט להוריד לו את החסינות, להגיש נגדו תו אישום, ואפילו אפשר לשלוח אותו באותה הזמנות גם לבית הסוהר, או לתקן את החוק שיהיה ככה הרבה יותר נחרץ, ויאפשר לפסול אותו בלי התערבות של בגץ, אבל אני רק נזכר שבספטמבר 22, היה דיון על הדחת בלד, ומי נהדרו ממנו, אתם זוכרים?
סיעות הימין.
על הדחת בלד?
כן, כן, אני, הנה, בבקשה, הנה. אני, אם אתה רוצה שאני אקריא לך, בוועדת הכנסת שם, איזה ועדה זה? ראיתי שכמה חברי קואליציה, מועיז הקטן, מתלוננים על ההיעדרות של חברי כנסת בהצבעה על ההדחה של עופר כסיף, אז נזכרתי בזה. מי שיודע למה מפלגות הימין נעדרו מההצבעה על הדחת בלד ורעם לקראת בחירות 22, ויש פה את הידיעות, המועמדות של רעם אושרה, נציגי הימין נעדרו. זה היה גם ליכוד וגם זה, כנראה, הנה, נציגי מפלגות הימין, הליכוד, הציונות הדתית, ש"ס ויהדות התורה יצאו מהדיון לפני ההצבעה, וכתוצאה אף אחד, בקיצור, כולם עושים פה קומבינות פוליטיות מתונפות, וזה עצוב, זה ממש עצוב. ולסיום, אני אקריא לך מה מצייץ הבוקר נאור שירי, חבר כנסת, הוא עוד שרוני, מיש עתיד, בוקר טוב לשר האוצר, שאולי לא שם לב, אבל בגלל שהוא הפר את חוק יסוד התקציב, משיקולים פוליטיים, כי הוא ניסה להכניס את הכסף החרדי לבסיס התקציב, קמנו לבוקר שבו קוצץ 67 מיליארד שקל מהשירותים שאנחנו אמורים לקבל מהמדינה, בגלל שהתקציב לא אושר אתמול. אתמול היה הרבה יותר חשוב להדיח את עופר כסיף מלאשר את תקציב המדינה. בוקר טוב לתנועת הצופים, בני עקיבא, הנוער העובד והלומד, שנאבקות בקיצוץ של התקציב שלהן, בעוד שתנועות נוער חרדיות מקבלות תוספות של 62 מיליון שקל. בוקר טוב להורים בחינוך הממלכתי, שר החינוך דואג להגדיל את הפערים בתקצוב בלמעלה מ-1,500 שקל לטובת רשתות החינוך הפרטיות של החרדים, ויש עוד הרבה מאוד סעיפים לדבר הזה, מפונים, יותר מס בריאות, 100 אלף מפונים בדרום, 80 אלף בצפון, חיילי מילואים שלא מקבלים פיצוי, אבל אני אחסוך מכם את זה. אבל עופר כסיף.
אוי, שר, אפשר לקום מהסקש, כאילו בבקשה להתעורר פה.
מה, כל הזמן הזה הוא בסקש? כי אנחנו פה קוראים את התחת?
שר ויואב הלכו לישון.
בלי מצעים הוא אומר לי. טוב, מילואים זה מילואים.
היה מייגע, באמת, כאילו, את יודע, בניגוד אליך, אני בדרך כלל משתדל לא לתת לך סופרלטיבים על הנאומים שלך, אבל זה באמת היה אחד המייגעים שבהם, כבר איבדתי אותך, מה אתה רוצה? הגעתי לנאור שירי, שהוא מהוד השרון, אמרת הוד השרון, זה נשמע כמו עם עין, מהוד השרון.
נשמע, הוא חבר כנסת, אתה הקראת יובל לשם, שיש לא יודע מי זה.
כן, לא.
איך אתה בכלל משווה? תגידו, שמע, אין לך טיפת מודעות עצמית, אתה מכיר פה לאנשים כל יום, טיפוסים שאף אחד לא מכיר, צריך להסביר שעה רק מי זה, אני מביא חבר כנסת.
כן. נשמע, אתה דבר לא מעט על העניין של ההתעצמות של החיזבאללה בימיו של נתניהו, כן?
לא, התעצם בימיי, סליחה, אני מצטער.
עוד זה, ועכשיו צריך לזכור שבזמנו הייתה רצועת ביטחון בדרום לבנון, שבגללכם, בגלל השמאל, בגלל ארבע אמהות והטבלה ושלי יחימוביץ' וקרמלה מנשה ואהוד ברק כמובן, וכל האירוע הזה, אין לנו רצועת ביטחון בלבנון, כי אנחנו לא מוכנים לשלם את המחיר, ויש לנו עכשיו רצועת ביטחון בגליל. נכון? כלומר, אנחנו לא רצינו... נכון, אתם הוצאתם אותנו מלבנון.
גם השחררנו, גם עסקת שליט זה אנחנו.
אתם לא רציתם, אתם לא רציתם רצועת ביטחון בלבנון כדי לא לשלם את המחיר, ועכשיו אתם לא מוכנים לשלם את המחיר של רצועת ביטחון בתוך ישראל, אבל זאת התוצאה. וההתעצמות, הרי כל ההתעצמות, הרי מה רציתם? רציתם שקט כל השנים, ואמרתם, הנה, המלחמה, מלחמת לבנון השנייה הביאה שקט. היא הביאה שקט, איזו הרתעה, הבנו כמה המלחמה הייתה מוצלחת. אבל מה זה המשמעות של שקט? המשמעות של שקט זה שלא פותחים במלחמה על ההתעצמות של חיזבאללה. אז תחליטו, או שאתם רוצים שקט, כן? ואתם לא רוצים מלחמה בצפון, ואתם לא רוצים לזעזע את חיזבאללה, כי אתם מבינים מה המשמעות, או שאתם מתלוננים על זה שחיזבאללה התעצמו. אי אפשר, זה לא הולך ביחד. מר כספית בן המכונה בבר, המכונה בברלה, בן רחל לבית לוי אלפנדרי. זה לא הולך ביחד. אי אפשר גם להגיד איזה יופי של שקט, וכמה אולמרט גאון שהוא עשה מלחמה מוצלחת, כן? וגם אחרי זה להתבחין ולהאשים את ביבי שחיזבאללה התעצם בשנים שהיה שקט. אי אפשר, זה לא הולך. זה לא הולך. אבל אצלכם הכל עיוות, הכל עיוות. על זה הנביא בוכה, על זה הנביא בוכה. אייזנקוט, אם לא היה רוצה שיודלף מה שהוא אומר, לא היה מעלה את זה על הכתב ושולח את זה לירון אברהם בוואטסאפ.
לא היה עושה את זה. סליחה, אדוני, אני מדבר כרגע, לא להפריע, שאלות בסוף.
אני רק רוצה ש...
שאלות בסוף, אחרי שאני אעבור לאנגלית.
אתה יודע מה, תעבור רגע לאנגלית.
אוקיי, אייזנקוט would not have write it on paper, כן, איך אומרים, באוויר, היה, would not, כן, if he doesn't want it to be published. אוקיי?
אוקיי. זאת אומרת, שהפסיק לכתוב, מיכל, הבנתי.
זה אירוע.
ברור.
מה אמרת את זה? זה אותו אייזנקורט, כן? שהתראיין בעובדה ואמר את כל הדברים האלה. זה אותו אייזנקורט שלא רצה לתקוף מפריחי בלונים ואני יודע מה, אפיפונים וכל מיני דברים כאלה, ואמר שזה נוגד את עמדתו המוסרית. זה אותו אייזנקורט שאמר לא לראות בילדה עם מספריים כשהיא תוקפת חיילים או אזרחים. זה אותו אייזנקורט שאמר שהקם להורגך השכם להורגו זו סתם סיסמה. זה אותו אייזנקורט שניהל בצורה מזעזעת את מלחמת לבנון השנייה. בתור ראש המץ. שנכנסו ויצאו שם כוחות כאילו זה הצ'רקסיה, הרוקדים הצ'רקסיה הכפולה בפסטיבל המחול בקרמיאל. מה כאילו, על מה אנחנו מדברים? יש פה בעיה ערכית בעייתית בתפיסת העולם של אייזנקוט. יש פה בעיה. צריך להגיד את האמת. כשמישהו אומר, הקם להורגך השכם להורגו, זו סתם סיסמה, אז יש פה בעיה. ועומדים בראש המחנה הממלכתי אייזנקוט וגנץ, שבקולו הודע שהוא סיכן את חיילי גולני, כן, כדי לשמור על אזרחים עזתים, ואל תקפוץ ותגיד שזה שקר, כי אם אתה תקפוץ ותגיד שזה שקר, אני אשמיע לך את הדברים. אני פשוט אשמיע לך את הדברים. כבר אני מודיע לך מראש, שגנץ בקולו אומר, I took a risk on them. על גולני. הוא אומר את זה בקולו. ולכן אני אומר, יש לנו פה בעיה. ולכן אני אומר, לא יכול להיות שאתם תגידו שנתניהו כשל בקונספציה, אבל גדי אייזנקוט יישאר, בני גנץ יישאר, כי הם לא היו בקונספציה, בנט יחזור לפוליטיקה, כי הוא לא היה בקונספציה, וכל החבורה הזאת, כן, שהם אבי אבות הקונספציה, הם היו הרמטכ"לים, שרי הביטחון כל השנים, אתם תתנו להם, בבקשה, כן, כן, הם יחליפו את ביבי שהיה בקונספציה, בסוף השמאל יחליף את הימין. באמת, עולם הפוך. למה כל דבר צריך להיות פה עולם הפוך? בן אדם חוגג באפריל, ב-27 באפריל 55, ועדיין הוא צריך לראות את הדברים האלה. זה לא בסדר, ככה לא מתנהגים. זה לא ערכי, לא מוסרי, ולא לא חברי.
זהו?
כן, זהו, תודה.
טוב, לא הייתה מילה אחת.
תודה שאפשרת לי, תודה שאפשרת להוציא את הדברים מנעמת ליבי.
בשמחה. לא הייתה מילה אחת אפילו קרובה לאמת במה שאמר פה עמיתי המלומד, וזה חמור במיוחד כי הוא גידף והכפיש והשמיץ שני רמטכ"לים, אחד מהם אב שקול טרי. תכף אני אסביר לכם על כל השקרים, אבל אני פשוט פתאום שלחו לי, ראיתי את זה כבר אתמול, היססתי עם... לרטוויט את זה או להעלות את זה, יש פה כזה פוסטר שיש בו ארבעה חלקים, מצד שמאל למעלה בני גנץ במדי רמטכ"ל, כומתה אדומה, מעניק את הכומתה אדומה לבן שלו נדב, מצד ימין למעלה גל אייזנקוט מחבק עם אפוד ונשק זמן קצר לפני שנהרג את אביו גדי אייזנקוט במדי רב אלוף, מצד שמאל למטה ליאור לפיד עם פטיש 5, מי כמוני מכיר את הסיטואציה הזו, דופק מכות על זחל של הטנק שלו, ומצד ימין למטה, בפרצוף של אחד שהתעורר הרגע מהשינה, יאיר נתניהו על המרפסת של דירת השרד $5,000 במיימי.
לא, לא, זה לא ועכשיו, פייר. גוונר נתניהו במילואים.
ועכשיו, בקריה אגב. ועכשיו...
במילואים?
בקריה, בסדר, סבבה. בסדר, לכן, אוקיי. לכן לא אמרנו אבנר. אמרנו רק יאיר, אבנה גם שותק, לא מכפיש ומעליל.
לא, כי הבן של לפיד זה תמונה,
ואתה שוב ובניגוד לי, אתה שוב מפריע לי.
הבן של לפיד זה תמונה מלפני שבע שנים.
נכון, אבל הוא שירת בשריון, לא בדובר צהל.
אוקיי.
עכשיו ככה, כל מה שהוא אמר על גדי אייזנקוט שאמר, גדי אייזנקוט לא אמר. הדברים הבולטים במיוחד זה ניהל בצורה מזעזעת את מלחמת לבנון השנייה. א', הוא לא היה הרמטכ"ל במלחמת לבנון השנייה. ומי שהיה, מי שניהל את המלחמה זה הרמטכ"ל. ב', הוא היה ראש אמץ, ושם הוא קיבל את הכינוי דוקטרינת דחיה. זה היה רעיון שלו וביצוע, להרוס את הדחיה על ראשו של נסראללה, היה גם ניסיון להרוג את נסראללה, שלא הצליח, וזה מה שהשאיר את נסראללה 17 שנה בבונקר. שלוש, מדובר באחד הרמטכ"לים הכי התקפיים שהיו לצהל בתולדותיו. רוב הדברים אי אפשר אפילו לספר עדיין, אבל גם מה שידוע, ידוע, חוץ מזה שחוטף פעם כדור בראש, בכל מקרה זה רמטכ"ל שחתר כל הזמן לתקוף את הכוחות הכי חזקים במזרח התיכון, וגם הוביל את זה גם במבם, גם במגן צפוני, שבו הוא שלל מחיזבאללה את שש המנהרות, שהיו יכולות להביא אסון הרבה 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 יותר גרוע, ממה שכבר קרה לנו בעזה, בעוטף עזה בשבעה באוקטובר. בני גנץ לא אמר מה שאמרת, בני גנץ נאם בכנס בינלאומי אחרי צוק איתן, במאמץ להסביר לגויים לפני שיעשו לנו ועדת חקירה את האילוצים של מפקד בשטח, הוא סיפר סיפור על סיטואציה מסוימת שבה בשביל לפנות בית חולים הוא לקח סיכון וזה הצליח, הוא אמר אנחנו כל הזמן לוקחים סיכונים בשטח, עושים את האיזון אינטרסים, את רמת הסיכון, ואתם הדבקתם אחר כך, משפט שהוא אמר בהקשר אחר לגמרי שהוא גאה בזה, והמשפט שהוא אמר בהקשר האחר לגמרי שהוא גאה בזה, זה הזה שצהל הקים מחוץ לרצועה בתי חולים בצוק איתן, שפכתם את דמו של גנץ במשך שנים, גרמתם לו נזק אדיר, אני לא רוצה לפרט איזה נזק גרמתם למשפחה שלו, את אייזנקוט אתם עושים את זה עכשיו, אין לכם גבול, אין לכם דין, אין לכם דיין, אתם אנשים שאם יש,
אתה כזה שופר,
אינון, לא אכפת לך, לא אכפת לי מי, אני תן לי לשנים את הדברים שלי בבקשה, אם יש, אני לא יודע אם יש, אני אגנוסטיסט, אם יש אלוהים, ואם יש שכר ועונש, אתם תאנשו בצורה, אני בקטע הפוך על הפוך, אני ממש מקווה שיש, שאת פשוט תשרף באש הגיהנום, רק על הדברים האלה, רק על לקחת את האנשים האלה, שביחד היו 83 שנה על מדים, וסיכנו את חייהם על בסיס יומי, ולטנף אותם, וכל זה בשביל מה? בשביל האיש שהיה פה, אתה עכשיו מדביק את היציאה מלבנון, רצועת הביטחון, האיש הזה היה ראש ממשלה 17 שנה, הוא הביא ושאב את חיזבאללה לגדר, הוא נתן הוראה לא לגעת בחיזבאללה, להכיל אותו, לא לעשות כלום, לראות ליד הרגליים של החיזבאלונרים, זה הכל היה אוניס ווטש, והוא חוזר איתנו ליציאה מלבנון, שכמובן עברנו 25 חיילים כל שנה. החוכמה היא לצאת לקו הבינלאומי ולדעת להגן עליו. גם את זה הוא לא היה מסוגל. את סינואר הוא מימן, את סינואר הוא המציא, את סינואר הוא שחרר מבית הסוהר. גם את זה מנסים להפיל על אחרים. ומה האיש הזה השם? על מה הוא אחראי? כל האסונות, כל הדברים, אין, בכל תחום אגב. אפילו אם תגידו חלל, גם בתחום הזה קראו לנו כל האסונות. תגידו רפואה, גם בתחום הזה קראו לנו כל האסונות,
לא נכון.
הכל
מה?
קורץ לו מה עכשיו זה לא בן אדם נכון. שהיה ראש
אחת.
ממשלה שנה כן, הוא לא היה שנה אחת כמו בנט הוא
מתחמק.
היה 17 שנה ראש ממשלה כל הדברים האלה על, על, על המשמרת שלו
מתחמק.
ובסוף קם הצבא
מתחמק.
הזה הצבא שפשוט
תן
מתנף
תן מילה אחת שאמרתי לא נכונה מילה
שום
אחת.
אף מילה לא הייתה נכונה
תן משהו אחד שאמרתי לא נכון
אבל תיקנתי את זה ספציפית
הוא אמר על הבלונים
תיקנתי את זה ספציפית על הבלונים זה אפילו על הבלונים זה אפילו לא ראוי לתגובה
הוא אמר על הקם להורגיחה
זה אפילו לא ראוי לתגובה ואתה יודע שזה לא ראוי לתגובה
הוא אמר על הקם להורגיחה שכם להורגו
הרמטכ"ל הזה היו צעדות שיבה על הגדר במשך שנה 300 פלסטינים נהרגו על הגדר ו30,000 נפצעו זה פשוט הניסיון לטנף עכשיו את גדי אייזנקוט ירדוף אחריך
ינון,
זה יהיה מרוח לך על הידיים ועל הציפורניים ועל המצח שלך ועל הפרצוף המכוער שלך לנצח נצחים וכל זה אם הייתי
ישראל במלחמה כל העדכונים בכל שעה בדיגיטל של 103 FM.
שלום רב סרן במילואים אסף, קמבץ בחטיבה 7.
שלום, בוקר טוב.
מה המצב?
מצוין.
איפה אתה?
אנחנו מרגישים מצוין. אני נמצא מאז השביל אוקטובר כאן במילואים, בצו 8.
איפה זה כאן?
אני קצין באגף מבצעים של חטיבה 7, אנחנו בקדמית החטיבה, אנחנו פיזית נמצאים באזור העוטף.
אוקיי.
ונעלים מכאן את הלחימה של החטיבה, שנמצאת כידוע בח'אן יונס.
מה זה הקדמית? תאר לנו מה אתה רואה מול העיניים, מה, 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 כשאומרים קדמית, למה מתכוונים?
הוא בעוטף.
הקדמית זה בעצם המפקדה הקדמית של החטיבה, אנחנו פורסים בזמן...
בעצם זה המפקדה האחורית של החטיבה, כי הכוחות בפנים.
הכוחות בפנים, המפקדה האחורית נמצאת בבסיסים, ואנחנו מפקדה קדמית שבזמני מלחמה פורסת
אוקיי.
כמה שיותר קרוב לכוחות, אבל בשטחנו, ואנחנו למעשה מפה מנהלים את הלחימה.
אוקיי, ומה מה רואים? משלב, מה, איך זה נראה?
אז אנחנו מנהלים את זה החל משלב התכנון. עד לשלב של העמידה של החטיבה ביעדים ובמטרות, אנחנו נותנים להם גם את המעטפת באש מלמעלה, מחסלים הרבה מאוד מחבלים מכאן, דרך מה שאנחנו רואים מלמעלה מסביב לכוחות שנמצאים בשטח, ועושים את כל זה כמובן כדי גם לשמור כמה שיותר בסוף גם על עמידה ביעדים ומטרות, אבל גם כמובן על שמירה על החיים של הלוחמים.
לא, אבל כששאלתי איך זה נראה, זה מה? זה שולחנות עם מלא מסכים מולכם, שאתם רואים בזמן אמת את, את כל האמצעים שהחיילים רואים?
זה מרכז האש.
כן, נכון. אז שני הדברים שאמרתם נכונים. אנחנו בעצם פרוסים פה כמובן בשטח, ויש לנו פה את כל מה שאנחנו צריכים מבחינת מערכות של מסכים, חלק ממערכות של חוזי. אנחנו מעלים ורואים מלמעלה את הנקודות שבהם אנחנו רוצים לתצפת.
חוזי זה הזיקים האלה שמתצפתים מלמעלה. תגיד, איך האזורים עליכם המודיעין? יש לך נציגים של 8200 וכאלה?
יש לנו אגף מודיעין שהוא חלק מהמפקדה הקדמית, ואנחנו בהחלט מזרימים לפה הרבה מאוד ידיעות מודיעיניות לשטח, ואני חושב שחלק משמעותי מההצלחה של החטיבה, נובע גם כמובן מהזרמה מאוד משמעותית של ידיעות מודיעיניות שאנחנו דואגים להם, כן.
טוב, אני עכשיו הולך להדליק פה קצת אש, אז מי בינתיים, מי בינתיים מציגה ביצועים יותר טובים במלחמה, 7 או 188?
חד משמעית זה לא תחרות, חטיבה 7, אני גם יודע שיש אצלכם במערכת עוד לוחם לשעבר מחטיבה 7, שגם השם שלו זה אסף נבו.
וואלה, אסף
נבו. אני מניח שהוא יסכים איתי.
אסף נבו גם היה בשבע?
זה ככה שמעתי.
וואלה, איזה קטע.
טוב, תשפילו אותי יותר, כי גם אני הייתי בשבע.
אוקיי.
אני לא יודע מה אסף היה, אבל אני הייתי מפקד טנק בגדוד 82, בפלוגה הראשונה של המרכבות בצהל ב-1981, פלוגה היסטורית.
מדהים.
המגד שלנו היה אמי פלן שנפטר לאחרונה, אבל תגיד, הלחימה עכשיו לא דומה, אם אתה מהשבעה באוקטובר אתה יכול להשוות, לא דומה לחמש אוגדות שהיו עם כל העוצמות, עכשיו אנחנו עם 4-5 חטיבות, אז מה בעצם שונה? אתם גם לא מפעילים את הריכוחים האוויריים האדירים האלה של מטס של 80 מטוסים, כי זה יותר נקודתי, אז איך זה מתבטא בעבודת טנקים?
אז קודם כל, אנחנו נמצאים באמת, כמו שאמרת, בחזית הלחימה מאוקטובר. אנחנו החטיבה שהובילה את הכניסה לעזה באוקטובר, ואחרי ההפוגה גם הובלנו את הכניסה לרפיח, לח'אן יונס, סליחה. אנחנו עדיין נמצאים פה, ויש לנו כאן הרבה מאוד משימות שאנחנו עושים כל יום, עם חיסול של עשרות מחבלים, חשיפה של פירים, מציאה של אמל"ח, עצורים וכל הדברים האלה. זה נכון שהריכוז של הכוחות ברצועה השתנה, אבל בח'אן יונס אנחנו עדיין נמצאים בלחימה שהיא מאוד עצימה.
שזה מה, מה, מה קורה בתכלס בשטח? מה, הם נמצאים, הם יוצאים, מנהלים קרבות, הם מזנבים בכוחות, מה קורה?
כן, יש לנו כמובן את כל יום ואת המשימות והמטרות והיעדים שאנחנו מגיעים אליהם מדי יום, אבל הלחימה היא לא סטטית, בהחלט, אנחנו מתקדמים, יש הרבה מאוד הישגים בשטח, יש הרבה חיכוכים אויב, ואנחנו מחסלים עשרות מחבלים כל יום, גם בתקופה הזאת שבה יש, כמו שאתה הגדרת את זה, פחות כוחות בפני.
תגיד, איך אתה מילואימניק בעצם בחטיבה סדירה? מה הפרוצדורה הזאת?
אז באמת המפקדה הקדמית של החטיבה מורכבת כמעט רק מאנשי מילואים. אני חושב גם שזאת, לא יודע, בוא נגיד, אחת הסיבות שהחטיבה מגיעה להישגים, זה בזכות שימור הידע שיש פה בחטיבה, כיוון שיש פה אנשי מילואים מאוד מאוד ותיקים, ואני חושב
שאנחנו... שמביאים איתם את כל הניסיון ואת כל הזה.
כן,
אז מה מצב העסק? אני מבין שאתה, יש לך משרד תיווך בנתניה.
נכון, אני בעלים של חברת תיווך שנקראת B&S Real Estate Group, אנחנו עובדים בנתניה והמושבים של לב השרון, ואין ספק שאחד המחירים שאני משלם על המלחמה הזאת, זה היעדרות שלי מהעסק.
חבר'ה, מי צריך דירה בנתניה? זה הזמן אם כי אתמול
חטפתי... אני לא צריך, אבל אם הבן אדם צריך עזרה, נעבור לנתניה. אני לא... כאילו מה...
הוא צריך הרבה עזרה.
זה המינימום שאני יכול לעשות בשביל חייל מילואים.
הוא צריך הרבה עזרה, הם חטפו חמישייה אתמול.
מנתניה, ממכבי תל אביב.
כן, כן.
כן, אתם יותר מעודכנים ממני בפרטים האלה.
הנה, זה אומר שהוא באמת עובד קשה. תגיד, ברצינות עכשיו, העסק נפגע ו... יש מענה? כי מעניין איך המדינה יכולה לפצות בעל משרד תיווך. הרי זה לא מדיד האירוע.
לא, אז אנחנו חברה בעם ואנחנו מדידים עם דוחות בדיוק כמו כל עסק אחר, וגם אנחנו היינו זכאים לאותם מענקים, שלא ניכנס כרגע למה מתוכם הגיע או לא הגיע. לי יש חברת תיווך של 15 סוכנים, אנחנו עובדים בנתניה והמושבים שבסביבה, היינו אמורים אגב לפתוח סניף נוסף במושבים, מה שנקרא ביום ראשון אחרי החגים, ש... שלא זכינו להגיע אליו עדיין.
זה, זה השמונה באוקטובר בדיוק.
נכון, נכון, אנחנו חיכינו כמו הרבה מאוד בעלי עסקים לשמיני לאוקטובר, לסיים את החגים, להתחיל באמת לעבוד, ובשביל לאוקטובר מצאנו את עצמנו כאן.
יש איכשהו לעזור לך?
כן, אז אני רוצה באמת לנצל את הבמה הזאת, יש לי בעסק 15 סוכנים שעובדים היום, העסק פעיל, סוכנים מדהימים שבחרתי אותם אחד-אחד, מעבר לאנשי מקצוע שהם גם קודם כל עם תודעת שירות באמת מדהימה. אני קודם כל מבטיח שכל מי שיתור איתנו קשר, בין אם הוא מחפש דירה להשקעה בארץ, שיבדוק מה יש לנו להציע בנתניה, גם ייהנה מעסקה טובה, גם באמת מהשירות הכי טוב שאפשר, וכמו שאתם אמרתם, אני חושב שלא פחות חשוב מזה באמת גם לתמוך... בעסקים שנמצאים במילואים, ומשלמים את המחיר הזה, שאני אגב, אני אומר משלם מחיר, אבל אני באמת שלם עם זה, ואנחנו נהיה כאן כמה שנידרש, אנחנו שמחים וגאים לקחת חלק במה שקורה כאן, ובכל ההישגים שהחטיבה ובכלל צהל מביא, ואנחנו כמובן נשמח לתמיכה הזאת בעורף.
אוקיי, רב סרן במילואים אסף, קם בצ חטיבה 7, תודה שדיברת איתנו, ומקווים שעזרנו קצת. תודה.
תודה רבה.
כל טוב, להתראות, פרסומות. אוקיי, אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לרב סמל במילואים נתנאל כהן. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
מה הסיפור, מה קרה?
ככה, ביום שישי בבוקר הייתי בסיור בצבא, סיור קדם.
אתה במילואים, כן, עשו...
במילואים, כן, אני במילואים. הלכתי, סיימנו את הסיור בשעה 12, בשעה 2 בצהריים, הלכתי לנוח.
איפה סיור?
סיור בצפון, סיור גדר.
אוקיי.
עכשיו, מה שקרה, הטלפון שלי צלצל, מהזקת גילוי אש, בעסק, ומה שעשיתי, התקשרתי לעובד שלי, בדרך כלל זה הזכות שווא, זה אנשים שמישהו מתקלח, ואז יש עדים, או שיש... אשן של סיגרות, לא שאנחנו מסכימים לאשן, אבל זה קורה. אז הוא אמר לי, התקשרתי אליו, אמרתי לו, מה קורה? למה אתה לא מנתק את ההזקה? אז הוא אומר לי, לא, לא, עכשיו זה הזקת אמת, ומכבי אש מגיעים. במיידית, מה שעשיתי, התלבשתי, פניתי למפקד, אמרתי לו, תשמע, יש לי הזקת אש במלון, אני חייב לצאת. הוא אישר לי כמובן במיידית, ואני... נסעתי לכיוון העסק לתל אביב. כעבור כמה שעות הגעתי, 3 שעות הגעתי כבר לעסק. נשאר כך חוקר דלקות, שריפות. והוא אמר לי יש לי שני דברים להגיד לך, לא היו נפגעים בנפש, והמערכת שלך פעלה כמו שצריך והתריעה לנו. לך תראה מה קרה שם. מה שקרה...
אמרנו כבר על איזה עסק מדובר, יש לך מלון.
כן, זה בית מלון בתל אביב.
מלון בוטיק כזה, נכון?
כן, מלון בוטיק ברחוב בן יהודה. אני כבר קיים, אנחנו קיימים 12 שנים.
איך קוראים לו?
מלון סנטרל. אנחנו עכשיו, מה שקרה, איך שהגעתי ממש, קיבלתי אלם, הייתי בשוק, לא הבנתי איך להקל את זה, לא הצלחתי להקל את זה. הכל ממש נחרב, נהרס כליל, כל התשתיות מים, חשמל, ביוב, כל עליו האש.
זה באמת איזה אורח שהיה פירומן, אורח פירומן שהדליק את האש, יש אירוע כזה?
כן, יש עכשיו מה שקורה, פניתי למשטרה, אז הם אמרו לי שכבר באותו יום נעצר החשוד במעשה, והוא זה פירומן, כנראה יש פירומן ידוע, והוא בתהליך של משטרה, צביעות, מה שצריך, אני לא מתעסק איתו יותר מדי, כי הוא לא מעניין אותי.
מה שצריך עכשיו, אני מבין, זה לעזור לך להחזיר את המלון לקדמותו, לשפץ אותו, רעיונות יצירתיים, צריך דברים קטנים, מוצרי חשמל, מקררים קטנים, מכונות קפה, מנורות, טקסטיל, מצעים, לבנים, אגבות,
רגע,
צמיחות.
רגע, שנייה, אין ביטוח?
כן, יש, תראה, יש ביטוח תחולה, יש ביטוח תחולה ויש ביטוח מבנה. התחולה, אני לא בטוח שהסכומים יספיקו לכל, לכל מה שנהרס, וכל ה...
התחולה, התחולה שנהרסה, צריך הביטוח אמור לממן אותה, לא?
תלוי מה התנאים של הביטוח.
תלוי מה הגובה, כן, מה הגובה של הסכום הזה. סכום, אני לא בטוח שמה שביטחנו, זה הסכום שיספיק לכל התחולה שנהרסה. אז אנחנו נצטרך לראות איך אנחנו מסדרים, עוזרים, אולי מקבלים תרומות.
אוקיי, זה על התחולה, מה עוד?
המבנה, יש שיפוץ של המבנה ש...
המבנה לא, לא מבוטח?
לא, המבנה מבוטח על ידי בעלי הנכס.
אוקיי.
ואז אנחנו מבוטחים על התחולה. אנחנו,
אוקיי. אז יש, כעיקרון יש ביטוח.
כן, יש ביטוח, יש ביטוח מבנה, שזה בעל הנכס, אני מקווה שזה יצא וילך בכיוון הכי טוב שאפשר, שאנחנו mm-hmm. נוכל לשפץ את המבנה כמו שצריך.
כן.
לעשות, להביא קבלן שיעשה את כל, את כל מה שנדרש לפי איך שאנחנו מבקשים. ואנחנו פשוט נשארנו עם ה... אנחנו כ... אני כבעל עסק נשארתי עם ה... כרגע ללא הכנסה. אני לא יודע כמה זה יהיה. אני מקווה שההליך הבירוקרטי הזה של כל השמאות, החוק, הקירות וכל זה יסתיים במהרה. ואנחנו נוכל להתחיל כבר להביא את הקבלן, להביא קבלן שיפוצים.
ומלכתחילה אני מבין שהתיירות בכלל נעצרה עוד לפני, עוד לפני שהמלון נשרף.
כן,
המצב.
נכון, ברור. תראה, אנחנו מלון בוטיק, ורוב ההכנסה שלנו ורוב האנשים שמגיעים לפה זה תיירות חוץ. כמובן שמהשביעי לאוקטובר התיירות נפסקה, היה מלון, היום מלון מלא, התיירות נפסקה, נעצרה בבת אחת. באותו יום שהמלחמה התחילה, למעשה רוב האנשים כולם עזבו את הארץ, ונשארנו עם אפס הכנסה, ולקראת סוף אוקטובר גויסתי גם למילואים, אז בכלל...
אוקיי, אז איך אפשר לעזור?
איך אפשר לעזור? אנחנו נשמח שכל מי שיכול לעזור ב... תרומה או הנחה משמעותית של ריהוט לבית מלון, שזה מיטות, מצעים.
שייצור קשר איפה?
שייצור קשר איתי, ישר את המספר הטלפון שלי.
בבקשה.
סע.
אפשר להגיד?
כן, כן.
כן, המספר הטלפון שלי זה 050-580-8685. נשמח לכל הצעה, עזרה, מעצב
או מעצבת פנים, כל מה ש... אוקיי. 050-580-8685.
נכון מאוד.
אוקיי, והשם הוא... נתנאל כהן. 100%. אז תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה.
תודה. עכשיו שרית חדד חידשה את התמונות שבאלבום. של חיים משה, מה שאומר שאנחנו הולכים לשמוע את הביצוע הזה, הוא יצא לפני כמה ימים, מקווה שאתה מוכן לאירוע. אני החלטתי לא להשמיע לך אותי שער התוכנית הזאת. אם אתה תתנהג יפה, אני אשמיע לך מחר. אבל כרגע בוא נתמקד בזמרים, זמרים שזה יותר המקצוע שלהם, פחות תחביב. בסדר? אתה עירני, אתה יושב, הכל טוב?
אני בערך, אבל יושב.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המציעה לכם ביטוח דירה החל משקל היום. התקשרו, כוכבית 8811, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
התמונות שבאלבום, ילדות שלא נגמרת, אתה בן אני האם
נהג, אם אפשר טיפה תגביר
לך תמיד דואגת. אתמול קיבלנו עוד מכתב, אצלך הכל בסדר, לא סיפרת על הקרב, רק על כל היתר. וכשתצא לעוד שבת נחכה בפתח עם הלכבודך בשלח, נשקה אותך כמו פרח, גם נגעץ לך מדהים, זוכר את מה שהבטחת, ישמור עליך אלוקים, רק חזור הביתה. תמונה שלך בגיל שנה עם סבתא מחייכת, ושתי תמונות של גיל מצווה, ואיך גדל הנכד. תמונה אחרת על מדים עם הרובה ביד, ואני הבטחתי כשתגדל לא תילחם באף אחד. וכשתצא לעוד שבת נחכה בפתח עם הלכבודך בשלח, נשקה אותך כמו פרח, גם נגהץ לך מדהים, זוכר את מה שהבטחת, ישמור
שרית חדד מחדשת את התמונות שבאלבום של חיים משה. נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו.
גם המקור וגם החידוש מצוין.
נגיד תודה גם לחיים על השידור, תמר שלומוביץ' ואיציק אהרון, לרעות מתתיהו, ארגון דוד צבולוני ושני רומן. תודה לכם, תודה לבן כספי, תודה לעם ישראל, תודה לקדוש ברוך הוא, תודה לאמא ואבא, תודה לכם, שלום ביי.
נשקה אותך כמו פרח, גם נגע
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. אחרי החדשות, אראל סגל ויריב אופנהיימר.